ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כבר זכרנו היות האדם אותה הבריאה נבראת להידבק בו יתברך שמו והיא המוטלת בין השלמות והחסרונות והיכולת בידו לקנות השלמות, ואולם צריך שיהיה זה בבחירתו ורצונו. כאילו היה מוכח במעשיו להיות בוחר על כל פנים לשלמות, לא היה נקרא באמת בעל שלמותו, כי איננו בעליו, כיוון שהוכרח מאחר לקנותו, והמקנה הוא בעל שלמותו, ולא הייתה הכוונה העליונה מתקיימת. כאן הוא רק חזרה על מה שכבר למדנו בפרק הקודם, שצריך להידמות, חייבים להידמות אל הערך המוחלט כדי שנשתייך אל השלמות המוחלטת. על כן הוכרח שיונח הדבר לבחירתו, שתהיה נטייתו שקולה לשני הצדדים ולא מוכרחת לאחד מהם. כלומר, לכל הפחות הנטייה תהיה שקולה שהוא לא, ודאי לא יהיה מוכרח בטוב, ויהיה בכוח הבחירה לבחור בדעת ובחפת באיזה מהם שירצה. נראה אחר כך שאחרי החטא הנטייה כבר היא לא שקולה בדיוק, אבל אם היא יותר קשה זה עדיין לא מבטל את הבחירה, זה רק מגביר אותה. זה לא הופך את האדם ליותר שלם, אבל ודאי לא מקלקל את ההידמות. לעומת זאת, אם הוא היה יותר נוטה לטוב, אז פה כבר הוא היה מוכרח בטוב. אז לכל הפחות, אני התכוונתי להגיד לכל הפחות שקול. אז דבר ראשון, שיהיה לו נטייה השקולה, ויהיה בו, דבר שני, ויהיה בו כוח הבחירה, שזה דבר מופלא לעצמו, שהאדם, המין האנושי, יש לו בכלל יכולת לבחור בדעת ובחפת באיזה מהם שירצה. והיכולת גם כן בידו לא רק לבחור, אלא גם לקנות איזה מהם שירצה. יש אדם שיכול לבחור, אבל עדיין לא הייתי יודע שהוא יכול גם להידבק בטוב או חלילה ברע. על כן נברא האדם לצורך השלמת כל התנאים. נוסיף לנו הרמח"ל כאן עוד תנאי נוסף, על כן נברא האדם ביצר טוב וביצר רע, ובחירה בידו לעטות עצמו לצד שהוא רוצה. אז כמובן שיצר טוב ויצר רע זה לא, אין הכוונה היא גוף ונשמה. גוף ונשמה זה לא נראה לי שזה נכון לקרוא לזה יצר טבעי, אבל גם אם מישהו ירצה לקרוא לזה יצר, הכוונה נטייה, זה ודאי נטייה טבעית, שיש לנו את המשיכה הטבעית אל החומר, ויש לנו גם את המשיכה הטבעית אל חלקי, אל אותו חלק נשמה. אז מה זה נקרא יצר טוב ויצר רע, ובשביל מה נחוץ אותו? למה לא מספיק עצם החלוקה שלנו בין גוף לנשמה, שאנחנו, כמו שהוא ידבר על זה ממש באות השנייה, הוא ידבר על המורכבות שלנו, שאנחנו עשויים משני הפכים. זה מספיק שאנחנו מורכבים, למה צריך להוסיף לנו עוד מלאך, עוד? הרי כולנו יודעים שיצר זה לא רק נטיית החומר, אלא זה זכור לנו פרשת בראשית, והנחש היה ערום. הנחש הוא ודאי מלאך מיוחד ממונה לפתות בני אדם. אז למה צריך להכביד עלינו, שאם מה צריך להוסיף פיתוי? מספיק שנאבק בין הנטייה החומרית לנטייה השלמה, ויש לנו גם כוח ממצע שדיברנו עליו, כוח בוחר, וכך נכריע בין טוב לרע.
היצר טוב יצר זה לא נטייה חומרית?
לא, זה הרבה מעבר. זה יצר מפורש במקרא שהוא בא, מדבר, משכנע. אחרי את אדם הראשון כבר לא צריכים, ניטל מנו כוח הדיבור, בגלל שהוא מדבר אלינו בשפה אחרת. העולם כל כך מתקלל שכבר עצם העולם כבר מדבר לאדם, מפתה אותו להפך מן האמת. אבל לפני החטא היינו צריכים עורך דין. הגר"א בדרת אליהו אומר, בריאה מופלאה מיוחדת עם כוח דיבור, ממש לא יאומן, נברא עם כוח דיבור שיכול היה לבוא ולשכנע שכדאי לחטוא, שיצא לך מזה רווח גדול אם תחטא ואחר כך תתקן את העולם. אז מה באמת הסיבה? אז התשובה היא לכאורה פשוטה, אלמלא שהיה נחש, לא היה ייתכן בעולם שאדם הראשון וחווה היו חוטים, וגם אנחנו לא היינו חוטים. כי לחטוא זה דבר שהוא בניגוד לשכל המוחלט, בניגוד להיגיון, לרציונל, לכל מה שייתכן, אלא שהפיתוי מפתה והופך את הרע לטוב. אם נתבונן נראה שכל החטאים כמעט בהיסטוריה, כולל רוב החטאים שעד היום, אין כמעט חטאים שבאים כי האדם פתאום התחשק לו לאכול משהו לא בהכשר. אין דבר כזה. איזשהו חולשה קטנונית, ילדותית. כולנו יודעים שאנחנו גיבורים גדולים ומתגברים על המון המון דברים. החטאים הם תמיד רעיוניים. הם תמיד באים תחת תיאולוגיה רעיונית, שהיצר נכנס והפך את הרעיון, אוי האומרים לרע טוב ולטוב רע. זה בעצם כל שליטת היצר בעולם, כי אחרת אדם לעולם לא היה חוטא. זה שיגעון. איזה אדם הולך ומוכר את העץ החיים, מחליף אותו בעץ הדעת טוב ורע, עם הזרה מראש שהוא הולך לקבל כזה סדר תיקון ארוך של ביום החולך מנומות תמות. מגיע נחש, יארגן לך שיטה מסודרת. זה כל העולם, זה רק שיטות, זה רק תיאולוגיות, ולצערנו הרב זה עובד יפה.
אדם ראשון זה החיצוני כאילו?
מה?
אדם ראשון זה החיצוני?
הנפש החיים ככה מגדיר, אבל לא נראה לי כל כך, המקרא מתאר אותו כחיצוני, אבל אני לא יודע אם ההגדרה הנכונה היא דווקא חיצוני ופנימי. הרע באמת קיבל שליטה על המציאות, עד כדי כך שהרע מוטבע בעולם, ואנשים שומעים את קולו של הנחש, יוצאים לרחוב שומעים את הנחש, לא צריך לדבר איתך יותר. אתה שומע את הרעיונות, אתה שומע את השקר שולט, אתה שומע איך שהשקר מדבר. זה כבר שפה הרבה יותר פשוטה.
היצר הטוב הוא גם...
זו שאלה יפה. שכאן שאלה יפה. האם היצר הטוב הוא גם כן מלאך טוב? האם אנחנו צריכים גם מלאך רוחני שידבר אלינו וישכנע אותנו להפך מן הנחש? התשובה היא לכאורה לא. הטוב לא צריך עורך דין. מי הוא הטוב? הטוב זה עצם השכל, השכל בעצמו. מי זה השכל? דיברנו כבר פעם בספר מילי בפרק הקודם, שברמחל כל מקום שכל, זה הערת הנשמה. ולכן חזל אומרים, מתי אדם מקבל את יצר הטוב? בגיל 13, כי אז הוא מקבל את הדעת שלו. זה בעצם הנשמה שורה על האדם. לא צריך עורך דין, הנשמה עצמה היא חזקה מספיקה, אלא צריך כוח הרסני שיבוא לפתות ולהגיד, אתה הכל הולך רק לטוב. לכו תגידו לאדם ברחוב שהוא לא יהודי טוב. לכו תגידו לו, הוא ממש ייפגד אם כן נשמתו, יגיד, אתה תגיד לי, אני בדיוק אגיד לך איך נראית היהדות, ואיך ייקח, הוא יגיד לך סברות וכל מיני דברים. הכל מגיע עם רעיונות. הם חטא זול. אל תאמינו שאנחנו יצורים כאלה ילדו קטנוניים, שכל פיתוי קטן לוקח אותן. ממש לא, אין. הכל חייב להיות רעיוני. זה נקרא פיתוי. ובאמת, בלי שהרע הופך להיות טוב, אף אדם לא יכניס את היד שלו לרע. מה פתאום שמשלח יד לרע?
זה דבר טוב פה, זה שכל.
כן, שכל, בדיוק. יש לנו שכל שהולך ומתפתח, כמו שחזל לימדו אותנו מגיל, מלידה ועד גדלות, עד גיל 20. מה?
יש
לו מכוון. אם הקדוש ברוך הוא לא היה מוריד לנו תורה מן השמיים, אז באמת היינו מגיעים להישגים מאוד דלים. אבל אחרי שיש כיוון, שוודאי שאנחנו יחד עם השכל, אנחנו יכולים להגיע לדבר הכי נכון. כן.
מה זה מתבטא נטייה של היצר
הטוב? דבר אבסולוטי, מה פירוש מתבטא? תסביר יותר את השאלה שלך.
כתוב, ולא פה כותב שתהיה נטייתו שכולה לשני הצדדים. יצר הרע מאוד מאוד רואים, זה יצר הטוב.
אני חושב שהוא, אני חושב שהוא הרבה יותר חזק מיצר הרע. אני מרגיש כך, אבל אני לא, אמנם הרמח"ל בהמשך יגיד שאחר זה הנטייה קצת נתקלקלה. אני חושב שהכוונה היא שהוא יקדים את הטוב, וזה שאנחנו נולדנו לתוך מציאות חסרת שכל, ויש לנו מצב של קטנות וגדלות, אז אדם מתקבעים אצלו כל מיני הרגלים, אבל הליבה דהמת, תסתכל על בני אדם, איזה כוח יותר חזק, מתראה שכוח הטוב אצלם יותר חזק. תראה כל אדם, תיגע בו, תראה מיד שהטוב אצלו מאוד, הוא צריך ליישב, הוא צריך להתנצל, הוא צריך כל דבר, הוא אדם מאוד רחוק מהרע. אלא אם כן הצליחו לשכנע אותו שהרע זה דרך נכונה, מה שכולם עושים מסתבר שזה נכון, או כל מיני סברות כאלה שאדם כאילו מקבל.
רק כוח המחשבה או משהו מעבר?
ממש הרבה מעבר. מחשבה זה כלי, והשכל זה נצנוצי נשמה. הנשמה מאירה באדם כל הזמן, היא אומרת לו כל הזמן, היא מובילה אותו להיזהר, לאחריות, לעשות דברים נכונים, ישרים. מה?
מה מוסיף לי המושג של שכל?
השראת, הנשמה. זו הנשמה בעצמה. הנשמה מאירה באדם בהערת השכל. שכל מילה נרדפת לנשמה. דיברנו פעם, תן לכם דוגמה נוספת. זה שהאדם מתבייש. מה זה קורה שהאדם הולך, אדם הולך חסר, חסר בגדים או מתבייש? מה קרה לך? מה? אז החוקרים החכמים יתנו שזה הרגלים סביבתיים. אבל כולם יודעים שזה שקר. כולנו יודעים שזה דבר שמגיע ברגע מסוים, בהתפתחות גדלותית, כמו שהגמרא אומרת. התשובה היא, הרמח"ל אומר באדיר במרום, הנשמה בושה לעמוד בחסרונה. אחרי פגם החטא, היא מרגישה כמה שברגע שיצר על בשי, הוא מרגיש שיש כאן איזשהו פגם, עד גיל מסוים עדיין אין שום פגם בדבר, מגיל מסוים הוא מרגיש שיש כאן שני דברים, גם אין פגם וגם שעוד אין בו דעת. הדעת שלו מאוד מאוד קטנה, אז עם מילה עוד אין לו מספיק, זה שני הצדדים קטנים. ברגע שהפגם יצר על בשי וגם הדעת מתגברת, הוא מרגיש ניגוד, הנשמה מתביישת. פלאי פלאות, זה דבר שאם אנשים היו מתבוננים בכל כך הרבה תופעות שדיברנו עליהם, היו ממש, איך אפשר לראות את המין האנושי כיצור ביולוגי, רחמנא ליצלן? איזה ערך נשמתי יש באדם, איזה צלם אלוקים יש בו, שהוא כל כך מתבייש על כל מעשה קטן, שהוא לא אגון, הפנים שלו משנות צבע. זה המין האנושי. נשמה.
יותר טוב זה שכל, ושכל זה נשמה, אז למה הרב אמר שזה משהו שונה מהגוף והנשמה בסוף? יותר טוב ויותר רע.
טוב, חיברנו את זה. כן. נכון.
גם אחרי שיש את הרע, צריך שיש זיקה לרע.
יש לנו זיקה, כי הוא מדבר אלינו תמיד דרך החיצוניות. הוא לא יכול לדבר אל הנשמה שלנו, הוא מדבר אל החיצוניות שיש לה פיתוי, כמו שהרמח"ל אומר, חמדת הממון. כשיש חמדת ממון, שיש לנו איזושהי זיקה, אפשר לבוא לסטות אותנו שכל הכסף בעולם הוא שלנו. אבל אם לא היה חמדת ממון, אפשר לדבר אלינו בשיח כזה. אחרי שיש לנו תאוות אכילה טבעית בריאה, אפשר לבוא לשכנע אותנו שכל ההכשרים בעולם הם קשרים למאדרים. וכן הלאה. תמיד, כמו שהוא מדבר בנקיות, רמח"ל אומר את ההוראת היתר שאדם משכנע את עצמו שכל מה שהוא מתחשק לו זה באמת הכי צודק והכי נכון.
המשיכה של הגוף היא לא רעה.
לא, מה פתאום. כן, אז נמשיך הלאה. עכשיו הוא מדבר על השלמת התנאי האחרון, אולם היות הדבר הזה נשלם כראוי, גזרה החוכמה העליונה שיהיה האדם מורכב משני הפכים. דהיינו, מנשמה שכלית וזקה וגוף ארצי ואחור. לפי מה שאמרת, זה יכול להיות שזה מה שהרמח"ל עצמו מתכוון להגיד. זה לא עוד נושא, אלא הוא בא להגיד ככה הדברים עכשיו ייראו, שהוא יהיה גוף עם נטייה אל הפיתוי והנשמה תייצג את הטוב, שכל אחד מהם ייתה בטבע לצידו, דהיינו הגוף לחומריות והנשמה לשכליות, ותימצא ביניהם מלחמה באופן שאם תגבר הנשמה תתעלה היא ותעלה הגוף אימה, ויהיה אותו האדם המשתלם בשלמות המעוטד. ואם יניח האדם שינצח בו החומר, הנה ישפל הגוף ותשפל נשמתו אימו, ויהיה אותו האדם בלתי אגון לשלמות ונדחה ממנו חס ושלום. פה הוא אומר לנו הגדרה כבר מאוד עמוקה, שבהמשך בפרק רביעי הוא יאריך בה הרבה, שאנחנו בדרך כלל מבינים שהמאבק בין גוף לנשמה זה מאבק מוחלט, דהיינו או שאני מביס את הגוף והופך להיות כזה מן רבי חנינה בן דוסה שאוכל קו חרובים ערב שבת לערב שבת רק בקושי מה שצריך ויותר לא, או שאני הופך להיות אדם חומרני שאין בו שום זיק רוחני. ממש לא. הוא אומר לנו מה הקדוש ברוך הוא רצה בבריאת המין האנושי גוף ונשמה, שהנשמה תגבר ותעלה הגוף אימה. אנחנו לא דוחקים את הגוף, לא רוצים להמית אותו, אלא רוצים רק להצפיל אותו. זה נקרא אדם שלם, זה נקרא אדם קדוש. אדם קדוש, נראה בפרק רביעי נדבר על זה יותר באריכות. הקדושה, תכלית היהדות היא קדושה ולא פרישות. פרישות היא כלי זמני, אמצעי, להתמודד מול כל מיני מפריעים, אבל התכלית היא קדושה. קדושים תהיו, קדושים תהיו זה להעמיד אדם בריא בגופו ונפשו, שהנשמה היא המובילה והגוף תפל. בכל הסדרים הכי, כל הסדרים הכי בריאים. זה נקרא ניצחון של האדם. והכישלון הוא כמובן שהחומר מנצח, אז לא צריכים לתת פרשנות יתרה, מה זה נקרא חומר מנצח, מה אתה אומר?
אז למה יתרה עצמו הוא טוב מאוד?
כי בלעדן, הנשמה, לעולם בלי האתגר שהגוף מציב, הנשמה לעולם לא הייתה דבקה בטוב האמיתי, כמו שראינו בקטע הראשון, כי לא היינו יכולים להיות בעלי הטוב מצד עצמנו. הרי בלי יצירת הרע, בלי הפיתוי של הנחש, תתאר לך שהאדם היה אוכל מעץ החיים, ואומר לנחש, הבנתי את מה שאתה רוצה להציע לי, אתה תמלא את שליחותך, ואני הבנתי, ואני לא אקנה את השקר שלך, ואני הולך עכשיו לאכול מעץ החיים, ולא להקשיב לך. מה היה קורה באותו רגע? הוא היה מגיע לעולם הבא, ומי היה היחיד שגורם לו את זה? האדון, הנחש. בלי הנחש, אז הנחש שאומרת הגמרא, היה מתקן את הרע באותו רגע. והיה הופך אותו לתיקון במקום קלקול. הוא הפך אותו לקרש קפיצה להביא את האדם לעולם הבא. זה נקרא, והנה טוב מאוד.
יש לנו חוסר איזון בין המלחמה הזאת. הנשמה הוא כותב תגבר.
נו.
החומר, הגוף, אז הוא אומר שני ביטויים סותרים. בהתחלה הוא אומר, יניח האדם שנצח בו החומר.
כן.
בסוף הוא אומר, להשפיל חומרו לפני, שזה כן משהו, פעולה, משהו יזום.
טוב, הדקדוק של יניח האדם שנצח בו החומר נראה בפרק הבא, שאחרי החטא באמת, כיוון שהחומר מקדים אותנו, מאוד קל להניח לו. אם לא מתגברים בגיל ההתבגרות על המתגברים, אז באמת החומר באופן טבעי עלול לנצח, ואז ישפל הגוף ירד, ישפל הכוונה היא ממעלתו הגדולה שהוא יכול להיות נטפל לנצחיות עם הנשמה, הוא הופך להיות חיצוניות עוברת, ותשפל נשמתו אימו. מה בדיוק להבין? מה זה נקרא תשפל נשמתו אימו? שהיא לא תמלא את יהודה. הנשמה בחלקה האמיתי לא יכול להיפגם. אולי על אותם חלקי נשמה שבהם האדם כן יכול חלילה לפעול בהם פגם. טוב, נמשיך הלאה. זה אומנם הנושא העמוק הזה של הקדושה ראוי לדיבור בפני עצמו בפרק רביעי, שם אנחנו בעזרת השם נדבר על זה יותר באריכות, כי זה נושא מאוד חשוב. ואומנם, עכשיו הוא אומר לנו, הוא לוקח אותנו, אפשר להגיד שעד עכשיו סיימנו את הבנת התוכנית, כעת הוא מדבר על פריסת התוכנית, איך, כמה זמן ואיך הדברים יבואו לידי ביטוי, המצב שנקרא אותה מלחמה, כמה זמן היא צריכה להאריך. ואומנם, גזר טובו יתברך שמו, שיהיה גבול להשתדלות הזה המצטרך לאדם להשיג השלמות. אני חושב שגזר טובו, הוא לא מתכוון גזר שיהיה גבול, הרי עוד מעט הוא יגיד לנו שאין אפשרות שלא יהיה גבול. יש שאלה אליכם, האם ייתכן אחרת? האם ייתכן תיאורטית שהמלחמה תהיה לעולם ועד? בלתי אפשרי. הרי המלחמה הזאת היא רק אמצעי להביא את האדם אל הטוב האמיתי. אלא הכוונה היא גזר, אם תשאל, הוא בעצם רומז כאן. אם תשאל, למה שית אלפי שנים ולא יותר ולא פחות? גזר הכוונה היא בסדרי ההנהגה שקצב זמן מדויק, שהוא מקביל כמובן כידוע להנהגות האלוקיות של חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, שכל העולם מתנהל בסדר של שישה קצוות. אז הוא אומר שיהיה גבול מדויק להשתדלות הזה המצטרך לאדם להשיג השלמות, וכשישלים השתדלותו ישיג שלמותו וינוח בנעתו לנצח נצחים. אפשר לתת לזה עוד פירוש. עד עכשיו דיברנו על הגזרה הכלל עולמית, שעולם העבודה לעולם לא יעבור את השיט אלפי שנים, ויש גם עוד גזרה, מספר ימיך המלא, שכל אדם בתוך התוכנית הזאת מקבל קצבה להתמודד בשלמות. על כן, הוחקקו לו שני זמנים, אחד זמן העבודה, ואחד זמן קיבול השכר. כמובן, שאם מדברים על התוכנית כלל עולמית, אז זמן העבודה הוא שיט אלפי שנים, וזמן השכר הוא מהאלף השביעי והלאה, ואם מדברים על התוכנית הפרטית של כל אדם ואדם, אז נראה אחר כך שיש מושג שנקרא עולם הנשמות, שהוא נקרא מעין קיבול השכר, אבל ודאי שהוא לא השכר. נראה בהמשך הפרק שלנו שעד התחייה זה לא נקרא עולם השכר. זה רק מצב זמני עד שהעולם ישוב למצבו הטבעי. ואולם מידת הטוב מרובה, שהעבודה יש לה זמן מחוקה, כמו שגזרה חוכמתו התברך שמו יותו נאות לזה. וקיבול השכר אין לו תכלית, אלא לנצח נצחים הוא מתענג והולך בשלמות אשר קנה לו. אז מתוך הסיום נראה שהרמח"ל יותר מתכוון למובן הכלל עולמי, הוא לא דיבר פה על המובן הפרטי. עכשיו הוא מוסיף לנו, אז בעצם הבנו שהעולם בעצם נברא, איך לשון הרמח"ל במסילת ישרים בפרק א', והנה והעולם נברא בעבור מצבו לעולם הבא שהוא תכליתו. העולם האמיתי שלנו, מי שמסתכל היום על העולם צריך להגיד, העולם הזה הוא לא העולם באמת. למה הוא לא העולם באמת? אתם אומרים, בדרך כלל אומרים, קוראים לעולם הזה או לעולם הבא קוראים עולם האמת, לעולם הזה קוראים אלמא דשיקרא, אני לא יודע אם יש לזה מקור יהודי לקרוא לעולם הזה אלמא דשיקרא. נראה לי שזה לא נכון. העולם שלנו הוא עולם אמת, הוא לא עולם של שקר. עולם שמתאפשר לשקר לדבר, אבל הוא עולם אמת. העולם של הקדוש ברוך הוא תמיד עולם אמת. השם אלוקים אמת.
אבל יש
בו מעורב אמת. זה קיים, אמת זה...
יש בו מעורב בו גם שקר. אבל יש בו אמת.
אמת זה קיים לעד.
העולם שלנו קיים לעד. העולם שלנו קיים לעד עם כמה שינויים. אלא מה? אני רק בא להדגיש. הכוונה היא, העולם שלנו... הוא עולם בתנאים זמניים, התנאים שלו הם לא תנאי אמת, כבר הם לא תנאים מוחלטים, כי העולם נברא בעבור מצבו לעולם הבא. מי שמסתכל על העולם שלנו אומרים זה לא העולם האמיתי. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה בכלל עבודה. אסור להגיד שהקדוש ברוך הוא רוצה עבודה, זה תרתי דסתרי להגיד דבר כזה. השלם בכל שלמות רוצה רק הטבה, רק שלמות. אבל מה לעשות שבלתי אפשרי להשיג את שלמותו ללא עבודה? העבודה היא נצרכת, העולם נאלץ לעבור את השלב הזה, וחלק מהאילוץ הזה חייבים לברורה שיקבל שליטה עד גבול מסוים במשך 6,000 שנה, ויתריח ויצער את הבריות, אוי לי מיוצרי, אוי לי מיצרי, וכל מה שהעולם צריך לעבור. זה מוכרח המציאות כחלק מהשגת הדברים. אבל אנחנו כולנו מסתכלים על זה במצב דיעבד, זה לא מצב לכתחילה. אסור לקדש את מציאות העבודה ולהגיד זה העולם האמיתי. אמרתי לכם כמה פעמים, מי שיגיד חלילה מסר חינוכי לתלמידים ויגיד בעולם הבא יושבים ולומדים תורה, אז הוא עושה נזק חינוכי. למה? כי התלמידים יחשבו שבעולם הבא יש עמל וצער והגיע. אסור להגיד דבר כזה. הוא יגיד אני לא רוצה כזה עולם הבא. הוא צודק. אנחנו אנשי יום השבת, אנחנו לא אנשי עמל. העמל אצלנו, אנחנו תמיד חולמים על החופש. המין האנושי תמיד חולם על החופש. כשמגיע לחופש, הוא מתגעגע לעמל. למה? כי הוא נמצא בעולם העבודה, לא בעולם השכר. ובתנאים שלנו עכשיו, אדם לעמל יולד. אבל הוא, מצד החלום הפנימי הוא חולם על חופש. למה אתה חולם על חופש אם ישעמם לך? כי בפנימיות הנשמה שואפת לחירות אמיתית. שזה דבקות בטוב האמיתי. אז אסור לנו לראות את העולם הזה כמצב קיים, תמיד לראות אותו כמצב חולף, לא במובן של זלזול בעולם ולהגיד אבל אבלים פה, הכל שטויות, הכל שקר. אסור להגיד דבר כזה. הכל פה אמור להיות אמת עד כמה שאפשר, ולהתמודד מול השקר ולסמוח במציאות הזאת, למצות אותה. אין כל השלמות שאנחנו עתידים לקנות לנצח, היא תיוולד מתוך רגע אחד של התמודדות כאן. אנחנו מייקרים את החיים האלה, לא מזלזלים בהם. אנחנו חיי שעה, אנחנו מחללים שבת בשביל חיי שעה, בשביל עוד רגע אחד שאדם יחיה כאן בעולם. אנחנו אנטיתזה לכל התרבויות המוסלמיות שהם נוצרו מהתרבות המזרח הרחוק של זלזול וערך בחיי העולם הזה, כי באמת מבחינתם אין שום ערך לעולם. עדיף לה מבחינתם להיות באיזשהו עולם של אחרי זה, מאשר להיות בעולם של צער והתמודדות. אז הם החליטו, בואו נגיד, אמרו תיאוריה מבחינתם, העולם הזה אבל אבלים, וגמרנו. אבל יהודי אומר, העולם הזה אבל אבלים? חס ושלום, אסור לדבר ככה. העולם הזה כאן קונים את הנצח. הוא העולם הכי יקר לנו מבחינת האמצעי הקניין. אבל זה מצב זמני, זה לא מצב תכליתי. באמת, רק יום השבת זה היום ששם היהודי רואה מעין המציאות האמיתית, לכן הוא סופר את השבת, ממתין לשבת, כי העולם נברא רק להיטיב ולקבל את הטוב, אז תתענג על השם. אבל הוא יודע שאי אפשר להגיע ליום השבת בלי ששת ימי המעשה, אז הוא שמח גם בששת ימי המעשה לקנות את השבת, להכין את השבת.
אז למה כהן אדם אמר שאבל אבלים?
אבל אבלים זה ספר פילוסופי שעומד מול כל הדעות העולמיות הגויות שישכנעו אותך שהם רואים בעולם הזה תכלית. מה העולם הזה? יש לי שאלה אליך. תלך לכל העולם כולו. עודים, בסדר, מחקו את העולם הזה וחיים בחלומות של איזה נירוונה לא ברורה. אבל העולם היסבי נקרא לו, הוא לא קונה את השטויות האלה. הוא לוחם יום ולילה, הוא יושב ועובד, תראה אמריקאי, זה לא יאומן. ממש הוא איש היסבי בצורה הכי מעודרת. מה שהוא יכול לטבול את הידיים שלו בעולם הזה, הוא אומר כאן חזות הכל. הוא חייב להעמיד איזשהו רעיון. מה תגיד? תגיד לאיסב, אני רוצה לשאול אותך, באתי לך לשיח פילוסופי, אתה רוצה להסביר לי מה כאן אתה? יש להם, הם בנו, היוונים, בנו תיאוריות יפות שהם עד היום מלווים את העולם. יוון קיימת, חיה ונושמת עד היום, תרבות, אל תגיד אותו יוון נפלה. יוון היא, הכל, דיברנו חנוכה פעם, כמה פעמים. יוון זו תרבות הכי, הכי עכשווית. אחרי נפילת הנצרות בנפילה במהפכה הצרפתית, העולם המערבי החיה את התרבות היוונית בגדול, בכל המובנים. נו, אז מה, אתם בעצם רציניים, אתם באמת חושבים שפעם בזה תעשו אולימפיאדה, תעשו תחרויות ותעשו, זה באמת, אתם לא רואים שהכל מתקלה, אין לכם שאלות. אז יושב שלמה המלך ואומר, אני אבנה מערכת ואני אבדוק את כל האפשרויות הקיימות. ניסיתי את ליבי בחוכמה. האם יש אפשרות בעולם לראות בעולם הזה משהו תכליתי ולא אמצעי לתכלית יותר גדולה? לא יותר, מוחלטת, זה בכלל לא יותר גדולה, זה בכלל לא באותו ערך. זה פילוסופיה עמוקה מאוד.
כל הרצון לחפש משמעות.
מה זה?
כן, כן. כל הרצון לחפש משמעות.
נכון, נו. נו, אז המין האנושי ברור שמחפש משמעות אלפי שנים.
לא מספיק לעולם.
אבל הוא מחפש. אז אולי הוא מצא. בואו נבדוק, שלמה המלך הוא לא, הוא עושה עבודה יסודית. הוא אומר, אני אציע, אבדוק את כל מה שאפשר. אחד יגיד לך, איש ערכי, אני המשמעות שלי, אני פגשתי לפני אדם אחד שעוסק באיש כזה, מין רוחני כזה, שעוסק ביעדים שלו, זה איכות הסביבה, ושהעולם יהיה ירוק, וש... אז הוא אומר לי, יחד להגיד לכם את האבסורד, תוך הדברים, הוא אומר, לא מבין, אתם, למה אתם לא מדברים בציבורים שלכם להפסיק את הילודה? עוד מעט לא יהיה מקום בתוך הפארקים להיכנס. ואם תאפסו, הוא מדבר על טוב ועל שלמות, ועוד מעט הפרח, רק ערבי בסכנין יבוא לראות את הפרחים. כי אין כבר אנשים שיבואו לראות את הפרחים. באירופה, מי יבוא לראות את הגינות בוורסאי? רק המוסלמים שכבשו את המדינה בלי נשק. אין שם בכלל ילדים, אין שם בכלל ילודה. אתם מבינים את תאפסו? אבל הם דואגים, יש להם איזשהו חזון, והם בונים כל מיני רעיונות. אבל עומד מאחורי זה כאילו איזשהו רעיון, שהעולם יהיה טוב ושלם ויפה ו... נו, ומה? תראו עכשיו כל אירופה, תראו במה אלה עיסב יש מה להתעסק. אנחנו מתעסקים פה, לנו יש כל כך הרבה התמודדויות של אמיתיות. הם מה הם עוסקים עכשיו? עד כמה זאבים בשנה מותר לצוד לשמור על הזאבים? זה בעצם, זה מה שמטריד את, מטריד את האיחוד האירופאי, אתם מבינים? נו. הם, יש להם את החזון שלהם. ידוג לזאבים.
יש בזה גם מקום
צהנו
לדוג
לזאבים? אנחנו, איך הקדוש ברוך אומר לאדם הראשון, כל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. אנחנו ודאי שומרים על העולם של הקדוש ברוך. יש לנו אבל פרופורציות. שמגיע זאב לעדר, אז הרועה צריך להגן על ממונו, כי העולם נוצר בעבור המין האנושי ולא בעבור הזאב. אז יש לנו פרופורציות, ויש לנו עיקר ותפל, ואיכשהו זה מתאזן. הקדוש ברוך הוא יצר שהמין האנושי יהיה במרכז. וכשמאבדים את הערך הזה, והמין האנושי איבד את משמעותו, ובאמת אין הבדל בין אדם לזאב, או שהמחמירים יותר חושבים שאדם עצמו הוא זאב, אז פירוש הדבר שאתה איבד את הפרופורציות, זהו, אז כבר באמת הכל הרוס. ואז מה? ואז מה? נו, אז השלמה המלך יחקור אותו, ואז מה אתה מתכוון להגיד?
לא, אני אומר שאנשים שמחפשים נגיד סביבה וכאלה, כאילו ההסתכלות היא חיצונית, מה שזה
כאל פנימה, כי אם הבן אדם יש... אני מאמין שיש לו את הפנימה שלו, את הערכיות שלו, הוא ירצה מאוד לעזור לאנשים במידה, הוא כלומר זה יתבלבל לו, הוא כבר לא ידע מי אוהב ומי אויב, הכל מתבלבל, כי אין כיוון. אבל בסך הכל הם אנשים ערכיים כולם שמחפשים משמעות כמו שאמרת. אז המשמעות, החיפוש הזה יוליד כך וכך רעיונות. היוונים היו לכאורה הכי עמוקים, שהם יצרו, הם לא חיפשו אידיאלים. הם המציאו את המילה אידיאל, ואצלם האידיאל היה הרבה יותר, הם הפכו את האידיאל, עצם העולם עצמו הוא האידיאל. העולם עצמו, אתה לחפש משהו מעבר. זו ההופעה האלוהית בעולם, העולם עצמו, היופי שלו, הסיסתטיקה שלו, מה שיש בו, שב כל הים ותביט ותצייר ותדמה, הוא, זו השלמות בעצמה. פתרו את כל השאלות הפילוסופיות.
אז
כנגד
זה
שלמה
אמר אבל אבלים.
בדיוק.
אבל זה לא אומר שהוא מסכים אבל אבלים.
חלילה, אחרי שיש לעולם את המכלול, סוף דבר הכל נשמע, כי זה כל האדם. עכשיו הכל פה חלק מאותה שלמות. אין פה שום דבר לבטלה. זה לא חלילה להבין של מאוד, השיח הזה מאוד מטעה, שאנחנו, כאילו אנחנו מזלזלים במציאות הזאת של העולם הזה. אנחנו כאילו יושבים ולועגים לעולם ועושים צחוק מכל הצרכים של בני אדם, מכבוד, אנחנו צלם אלוקים, כל הצרכים הנפשיים שלנו הם קדושים ומיוחדים לתכליתם. אין בנו כוח אחד נפשי שהוא לא עומד לתכלית הכי גבוהה. וכל דבר שאנחנו פועלים כאן אפילו בחיצוניות הוא מקביל לרעיונות נצחיים. אכילה ושתייה זה רעיון נצחי. אכילה ושתייה תלווה אותנו לנצח בערכים יותר זקים ויותר פנימיים. אבל כל דבר שאנחנו כאן פועלים בעולם זה ציור נצחי. שום דבר בעולם לא נברא לבטלה.
מה שהם מנסים להוביל, כאילו הכל זה בשביל היופי, והם רואים את זה, זה לא איזה ניסיון ללמד על הזכות, כי אי אפשר להגיד שבסופו של דבר זה התפרצות של הנחש והניסיון לעכב את התכלית, ודרך מתוחכמת לעכב את התכלית. זאת אומרת, שאומרים לך, לא, אין, בוא, יש תכלית, אבל היא אחרת. זאת אומרת, הם לא אומרים לך, אין תכלית, או אומרים לך, התכלית זה בא לידי ביטוי בגשמיות. אבל זה לא בעצם הכל מלחמה של טוב, מאבק של טוב ורע, שהטוב הוא לדחוף אל התכלית והרע הוא לעכב את התכלית, וזה לא בעצם הביטוי של הניסיון לעכב את התכלית, זה הפילוסופיה הזאת, הניסיון הזה להגיד, אנחנו לא צריכים ילדים, אנחנו לא צריכים, למה צריך ילדים, כי העולם יפה, צריך שמור לעולם יפה. בעצם, מצד האמת, זה ניסיון לעכב את התכלית, זה ניסיון לפגוע בקדושה, זה ניסיון למנוע מהמשיכה הטבעית של המין האנושי אל הטוב המוחלט. אנחנו אומרים, אנחנו לא עד כדי, אנחנו לא אומרים שאנחנו רעים, אנחנו טובים במושגים שלנו, אז זה ניסיון ללמד עליהם.
ברור שזה מגיע מאיבוד דרך וחיפוש טוב בדרך שהם מנסים למצוא את הטוב בצורה הכי מקסימלית. עצם הדבר שאדם יוצא מתוך המעגל שלו ומוכן לתרוח לתיקון העולם, זה מגיע לו צלש, אבל חבל שהוא לא מספיק אינטליגנטי ללמוד ולראות את הדברים במכלול שלהם, לא לראות חצי דבר. סתם בורות. דוגמה, יוון, כמה שאנחנו כמובן מבקרים אותם, אבל חז"ל רואים את התקלה שלהם לא בעצם התפיסה, כי יפת אלוקים ליפת וישכון בו עלי שם. אם הם היו ממצים את השלמות החיצונית של העולם כנתפלת לאוהלי שם, אז הם היו יכולים להעמיד את עצמם במיקום תפל, והיה להם תפקיד אמיתי. ברגע שהם הפרידו את הלבוש מהפנימיות, שם הם פגמו והפכו להיות לסונים הכי גדולים לקדושה. אז יש כאן ודאי, כל אחד יכול להיות שהם רואים את זה שהוא חלק מסוים, רואים אפילו ערך. אף אחד לא חושב, כמו שאמרתם מקודם, שאיכות הסביבה זה לא דבר אולי חשוב. אבל כתפל זה הורס את הכל. אם אתה לוקח דבר תפל והופך אותו לעיקר, אז זה הופך להיות שקר. איך למדנו בהקדמת הספר? כל דבר אמיתי ישוב כוזב, אם ילקח שלא בגבולו. אין חוכמות. אתה מוציא דבר מהקשרו, הוא הופך להיות הרסני. אז לכן זה מבלבל אותנו הרבה פעמים. מה הוא בסך הכל אמר? אמר דבר יפה, דבר טוב. מה אתה רוצה ממנו? לא, הוא לא אמר דבר טוב. הוא משקר. בגלל שהוא שם את הדברים לא במיקום הנכון. טוב, בואו נמשיך בעזרת השם. עכשיו אנחנו, אחרי שהבנו שהעולם שלנו נמצא במצב של עבודה, תקופת העבודה נקרא לעולם שלנו 6,000 שנה נמצאים בתקופת העבודה, צריכים להודיע לכולם שיזדרזו מהר, כי כבר הצפירה של השבת כבר נשמעה הראשונה ואנחנו בדרך לשנייה, אז אין הרבה זמן. רבי ימות המשיח הגמרא אומרת, ויגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ, אלו ימות משיח שאין בהם לא זכות ולא חובה. הכוונה היא לא שלא תהיה בחירה, אבל הבחירה תלך ותתמעט. ועיקר השכר הוא במצב שאנחנו עדיין זוכרים.
מה שדבר שהבחירה תלך
ותתמעט? כן.
לאחר הצפירה השנייה או לפני?
הצפירה השנייה זה ימות משיח בן דוד, אתה עכשיו בימות משיח בן יוסף.
אוקיי, לפני זה הפוך.
מה? מה זה?
לפני הצפירה השנייה הפוך, הרע מתגבר, כאילו,
הבחירה נמצאת. בסדר, יפה, בין צפירה לצפירה, הרע מתגבר.
איזה צפירה?
זה לא אומר שיש שתי צפירות בשבת, נכון? לפי המקרא במסכת שבת יש שלוש צפירות, אבל בימינו נהגו שתיים. אני אלך לפי מנהג המקום.
יש לי זמן קצור שמתי הצפירה?
יציאה משעבוד מלכויות, זה הפרק.
בשני. תשח. אוקיי, מחלקים את יום שישי.
למה תשח? למה לא תשז? מאיפה הוצאת תשח?
תשח,
תשח. תשז, תשז, למה אתה אומר תשח?
תשז היה לפני
תשח. נכון, יצאנו משעבוד מלכויות בתשז.
ואז יש גם תשן.
מה?
תשן.
אתה מדבר עכשיו, אנחנו מדברים את השיח חרשים. רגע, אתה מדבר על... אתה התכוונת למספר השעות, לפי החלוקת השעות הזמניות של האלף השישי. לזה התכוונת.
לא, אחר כך הוא אמר, תשן, כן, זה באלף, לפי האלף, כן. יש גם את יום השישי.
לפי המשעבוד מלכויות?
זה נורא.
כן. למה אף אחד לא חוגג את היום הזה? מה קרה לכם?
מה? חוגגים?
למה לא חוגגים את יציאה משיבוד מלכות? זה הפרק שחזל ציינו לנו. לא ציינו לנו שרבי דוד גרין עומד ומקריא דף. ציינו לנו את יציאה משיבוד מלכויות. זה הרגע הכי משמעותי. אני רק מעיר הערה, אני אומר שצריכים לעיין בזה.
עוד לא שיבוד מלכויות, עוד לא יסתיים.
זה לא יסתיים, הבריטים כבר איבדו את המנדט שלהם. הם הרזיקו פה כשודדים, הרזיקו פה, נתנו להם פרק זמן שהם יוציאו את הנשק, יתנו להם זמן להתקפל. אבל זהו, הדברים הוחלטו. עם ישראל יצא, כל הדברים הוכרזו, הצהרת כורש הייתה אז, המשמעותית. אז למה לא לקבוע את זה ליום מועד?
חושך יש חסרת.
טוב, אני אומר, צריכים לשים את הדברים על ההדגש, על הדברים המשמעותיים יותר. יש לנו, אפשר למצוא אין ספור, הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים כל יום ואפשר למצוא כל יום יום טוב. אבל אם רוצים להיות תורניים ולגעת בנקודה חזלית, חזל דיברו יציאה משעבוד מלכויות. זה הרגע, אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שעבוד מלכויות בלבד. זה הפרק זמן שקובע את היציאה לימות משיח בן יוסף. וההגדרה הזאת היא הגדרה היסטורית שהיא הייתה אמורה לקבל יותר מרכזיות, אני חושב. שאר הדברים אתה יכול לדון, ואתה מתחיל להסתבך, מתחיל כן ולא, ומי אמר, ובאמת הטענות. מי שרוצה לקבוע סתם זה, יקבע, זה לא אווירה כזו גדולה, וזה לא משנה. אבל אני אומר, אם אנחנו רוצים לחנך את עצמנו להיות תורניים, יש לתורה כיוון, יש לה הכל, זה, אנחנו עובדים לפי ספר אלוקי, לא עובדים לפי מעללי בני אדם, שמישהו בשר ודם החליט כך וכך, ואולי עשה טוב, אולי עשה לא טוב, לא יודע. אנחנו עכשיו הולכים לפי תוכנית. זאת אומרת, זה כהרה.
שבאב יום צריך ללכת לפי תוכנית עכשיו.
שלוש?
ברבע ל...
שמעתי שלוש, סליחה.
שעבוד המלכויות בפועל היה בתשח ולא בתשח. דווקא לכל נייר היה בתשח. זה לא הפוך הרב אומר.
למה? ממש לא.
כי אז הודיעו על התוכנית.
נו, ובפועל. מה זה ביצוע?
מה זה ספינה הבריטית האחרונה עזבה את הארץ?
ולמה היא עזבה? בואו נחשוב רגע. עזבה ספינה הבריטית ונשארו פה 600 אלף יהודים חסרי כל מול חמישה צבאות ערבים ששולטים על הארץ. אז בואו נדבר על רגע סיום הניצחונות שאז הוכרעה מערכה. זה כלום, ממה נפשך? או רשות האומות או שאנחנו בעת שלטנו, אבל סתם כולנו ידענו שלמחורת זה האסון הכי גדול עומד להיות. פורטת מלחמה חסרת סיכוי? אז בגלל שאני עכשיו... זה לא ויכוח כל כך מהותי. בסדר, מי שרוצה להגיד כך, אני רק אומר, לשים את הדיון, לדון, אפשר לדון, מי שרוצה להגיד שזה הזמן, יגיד. אבל לשים, אנחנו דנים ברגע שהיא יציאה משיבוד מלכויות. זה חשוב לשים את ההדגש. אני לא אומר מי שיגיד שהסברה היא כזאת, אני לא אדון איתו. אומר שלמעשה החלות, בסדר, אבל תגיד זה מה שלא הכרזה, אלא הכרזת האומות חלה ברגע זה. כי הכרזת האומות זה כל התור נשמע בארצנו. הם לא הכריזו, זה הקדוש ברוך הוא הכריז. זו הכרזה אלוקית. הכרזה של דוד גרין זה הכרזה, הכרזה אנושית. הכרזה של, 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 של האומות זה הכרזה אלוקית. ואת זה צריכים לקדש. את זה החשוב שהילדים שלנו ישמעו. אתם מבינים? ככה כתוב במדרש
שיר... ששלח אותו.
אותו הוא לא שלח. מה? הוא בשר ואדם, בעל אחרא...
אבל למה הוא שלח אותם?
כן, בעלי בחירה חופשית. והם עשו את הדבר הכי מנוגד בעולם לכל סדר אנושי. וזו שליחות אלוקית. מי שלח את קורש? ירשם את רוחו. דוד בן-גוריון הוא אדם נורמלי שרוצה לעשות את מהווייו. אדם יכול להגיד כל מיני סברות, אולי שקלת לא נכון. פה זה דבר היסטורי שאין לו שום דבר הגיוני שבעולם יקרה. זה פשוט תורה האלוקית. אז, וזה אני חושב שאפשר לראות פה את ההנהגה יותר ברורה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.